שלום, צהריים טובים. בעוד כמה דקות יצטרף אלינו עורך דין תמיר תורגל, חלקכם מכירים אותו, תנו לי שנייה. נסדר טיפה את המצלמה ברשותכם. אני לא איזה מפיק חדשות או עורך תוכניות, פשוט בן אדם שמנסה להגן על החיים שלו, אנשים שעלולים לתקוף אותו. כי הם מפחדים מסיפור של מגפה, והם לא רואים מה או מי הוא האויב האמיתי. כן. צהריים טובים לכולכם, צהריים טובים, ענת וסרי או שרי, צהריים טובים. אני אשים לכם כאן קישור לשיתוף, בסדר? שנייה. מוזמנים לשתף. השידור הזה, אין אותו ביוטיוב, אין יוטיוב יותר, קחו את זה בחשבון, אין יותר יוטיוב, זה השיתוף לקישור. כן, אז כמו שאמרתי, אתם מוזמנים לשתף את השידור, עורך דין תמיר תורגל יצטרף אלינו בעוד שתי דקות, שלוש דקות, ואנחנו נדבר על הזכויות שלנו, מה שנותר מהן. ושנייה לפני שישראל הופכת למדינה פשיסטית בצורה רשמית, סרי, כן, היי, היי מיקי, היי נעמה. אז שנייה לפני שישראל הופכת בצורה רשמית למדינה פשיסטית, וכל זה רק בגלל שנרדמנו בשמירה, ורק בגלל שאנשים מפחדים מסיפור של מגפה, ורק בגלל ש... איך לומר? לאנשים לא אכפת, הם רוצים שמישהו אחר יעשה בשבילם את העבודה. הם לא רוצים ללמוד מה זה בריאות, לא רוצים ללמוד מה זה קרינה, לא רוצים ללמוד מה זה נגיפים, לא רוצים ללמוד מה זה ויטמינים, לא רוצים ללמוד. הם רוצים שמישהו אחר יעשה בשבילם את העבודה, ולכן הם מעדיפים להישאר בבורותם. ולכן קל לעבוד עליהם. קל לעבוד על אנשים שמעדיפים להישאר בורים. זו המציאות. לצערי, כמובן, כי זה משליך על כולנו. זה משליך על כולנו, ו... אני יכול להראות לכם הרבה תמונות וסרטונים שגם אתם בטח מוצפים בהם, של דברים שמפורסמים על ידי, תודה שרי, מפורסמים על ידי... כל מיני פוליטיקאים שקרנים ואנשי תקשורת שמשקרים, כל מיני אנשים כאלה שפשוט אומרים את מה שכתבו להם. מעניין לדעת מי כתב להם את הדברים. לא מבין את זה. זה כאילו הבריאות שלנו תמיד הייתה בידיים של רופאים, הבריאות שלנו תמיד הייתה תלויה בחיסונים או בטיפולים גנטיים ניסיוניים, הבריאות שלנו תמיד הייתה תלויה ב... מדע שקרי ומחקרים מוטים ומתאים, כאילו לנו אין say, לנו אין כוח, לנו אין אחריות, לנו אין זכות על הגוף שלנו, כאילו, שימו לב שזה בפחות משנה, תראו מה עשו למוח של בני אדם, אתם קולטים? זה מצער, אבל ככה זה קורה. כן, שנייה, אני בודק רגע מה שלום תמיר. כן. אני אומר עוד פעם, זה מאוד עצוב, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? זה מאוד עצוב, המצב. ואני מאוד מקווה שנצלח אותו, נחצה אותו ביחד, נעבור אותו, את החוסר שפיות הזה, את ה... טירוף הזה, כי זה באמת בלתי שפוי, ורוב, אני מנסה לא להכליל, אבל רוב האנשים שתקועים בטלוויזיה ובאפליקציות המידע שיש להם בטלפון, פשוט מעדיפים שמישהו אחר ידאג לבריאות שלהם, והם לא מנסים אפילו ללמוד, כי הם כל דבר שהוא לימודי באיזשהו אופן שסותר את השופר הממסדי, הם מקטלגים את זה כתיאוריית קונספירציה, כי כך בדיוק אילפו אותם. והם לא רואים שזה מוליך אותם בדרך למקלחות, או ל... תראו, אני רוצה להראות לכם משהו. שנייה.
represent the major site of entry for many pathogens. This
זה nanoparticles על חיסון דרך האף, אוקיי, מ-2009.
is false. It is the exit point for your body to excrete poisons enveloped in mucus safely. That's why you have a runny nose during your winter cold and flu detoxification, meaning seasonal antigen or poison removal cycles of your toxic body. Nasal delivery is especially attractive for inserting poisonous antigens into your body, as the nasal epithelium is characterized by relatively high permeability. The use of nanocarriers provides a suitable way for the nasal delivery of antigenic molecules, meaning a fast way to poison.
אתם רואים את זה? זה מג'ון הופקינס הוספיטל. אותו מקום שממומן על ידי רוקפלר וביל גייטס, ושם היה אירוע 201, שלכאורה עשה סימולציה על מה יקרה ותהיה מגפה של קורונה. במקרה זה היה כמה שבועות לפני פרוץ המגפה. אני אראה את הסרטון הזה בשידור אחר, כי אני רואה שתמיר הצטרף, אז אני רוצה לצרף אותו לשידור, למרות שאני בטוח שזה גם יעניין אותו, אבל נראה לי שהוא כבר ראה את זה. אז אני אעצור רגע את השיתוף מסך, ואני אצרף את תמיר, ואתם, כמו שאמרתי, מוזמנים לשתף את השידור הזה, שנראה לי שהוא יהיה חשוב. קריים טובים, ידידי, מה שלומך?
שלום וברכה, מה העניינים?
בסדר גמור, תודה רבה.
מה זה מה שהראית?
זה סרטון, אני האמת לא נתתי עליו שום הקדמה, אבל אני אעשה עליו שידור ואני גם אעשה עליו ראיון עם מי ששלח לי את הסרטון. זה סרטון שמראה איך אפילו דרך ה-PCR טסט הזה, המקל, עזוב את ה-PCR, המקל הזה, המקל אוזניים הזה שדוחפים לאף, איך אפשר, איך יש עליו nanoparticles, איך הוא מראה גם את הפטנטים של זה, הוא מראה איך אפשר להכניס nanoparticles בכל מיני אביזרים, זאת אומרת, לא רק בחיסונים או בזריקות, או בטיפולים גנטיים ניסיוניים, אלא גם בכל מיני ספריים לאף, וכל מיני מקלות כאלה שעושים איתם בדיקות לאף, ובעצם ה-nanoparticles האלה מהווים בעיה מאוד 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 רצינית, במיוחד כשמשלבים אותם עם אמצעים אחרים, כמו קרינה, אבל לא רק קרינה, אוקיי? יש עוד אמצעים. אז זה סרטון שעוגד אל תוכו את המידע, אני חושב המידע הכי טוב שנתקלתי בו בנושא הזה, הוא ממש סוקר, אתה יודע, 5 שניות מפה, 15 שניות מפה, טק, 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 ובונה איזה סיפור, וזה כמובן למיטיבי לכת, כן? מי שעמוק בעובי הקורה, בטכנולוגיות שנמצאות בשימוש נגדנו, כן?
כן. תראה, אני יכול לספר לך שהייתי בשבוע שעבר בשתי פגישות בגרמניה, שוב, בנושא התארגנות של עורכי דין מכל העולם, שאנחנו מנסים ליצור איזושהי קואליציה ולהדוף את באמת ההידרדרות, קודם כל בעניינים של חוקים ונורמות שנקבעו פה במשך עשרות שנים, ולהתמודד עם כל מה שקורה בכלל, כדי להפסיק את השיגעון הזה, ואחד הדברים שעולו שם, זה שקשור לאותה ועדה שהשתתפתי בה, זה שיש פרופסור אחד גרמני, שקוראים לו פרופסור דורסטן, ואותו פרופסור הוא למעשה זה שבעצם חיבר את בדיקות ה-PCR האלה, בדיקות הקורונה, לכל מה שבעצם אחר כך הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כפנדמיה. והבדיקות האלה הן כנראה לא אמינות. אנחנו יודעים שהן לא אמינות, אבל הן כנראה יש פה זיוף גדול והונאה גדולה סביבן. כשזה יחשף בעולם, סביר להניח שזה בעצם יפיל את מגדל הקלפים הזה, כי כל המאומתים והאסימפטומטיים וכל הנדבקים וכל השגעונות האחרים שהכניסו לנו פה, זה בעצם מבוסס על אותה בדיקה שהיא בדיקה מזויפת. טוב, אנחנו נעשה איזשהו דיאלוג היום הזה.
כן, כן, לא, בוודאי, אבל זה בעצם הטרמינולוגיה, אתה יודע, דיברתי על זה קצת אתמול באיזה שידור, הטרמינולוגיה היא כל כך שקרית ומטופשת, ושטיפת המוח היא כל כך גדולה, שאנשים לא שמים לב שחולה אסימפטומטי. זאת אומרת, יש כאן, יש כאן אוקסימורון, יש כאן בעיה במשפט, כאילו, איך אתה יכול להיות חולה ואין לך תסמינים, אפילו לא תסמינים.
בדיוק.
בתוך הגוף, עזוב אפצ'י וחום וזה, דבר איתך תסמינים בתוך הגוף שאפשר לבדוק, אין דבר כזה, לא היה קיים דבר כזה מעולם, ואני אומר, הם שיחקו באמת, בדיוק לפני שנכנסת לשידור, אמרתי, זה כמעט בלתי נתפס, איך ב-8-10 חודשים, הצליחו לשנות תודעה של מיליארדי אנשים, ואם אני מסתכל רק על ישראל, אז אתה יודע, 9 מיליון איש נגיד, אופה, סליחה, 9 מיליון איש, הצליחו ליפול למלכודת, וזה רק בגלל, כמו שאני רואה את זה, שהם אף פעם לא לקחו אחריות על החיים שלהם ועל הבריאות שלהם, והם תמיד נותנים את האחריות לממסד, לרופא, למשרד, לפקיד, למומחה, לפרופסור, לכל מיני אנשים כאלה שבאים מהמעבדה ואומרים להם מה נכון. אבל זה לא נכון, אז הם עדיין, אני לא אומר שהכל לא נכון, אבל כרגע שוטפים לנו את המוח עם המון דברים שהם לא נכונים בבסיסם, ורוב האנשים, בגלל שהם לא לוקחים אחריות על החיים שלהם, ולא מבינים ששמש טובה לבריאות, וויטמין C הוא חיוני, וויטמין D הוא חיוני, אז הם מעדיפים ללכת לקחת זריקה שקוראים לה חיסון, אבל זה בעצם טיפול ניסיוני, טיפול גנטי ניסיוני, וגם את זה הם לא יודעים, כי הם לא מקבלים את המידע הנכון, ואם הם כן מקבלים, אז אילפו אותם לקטלג אותו כתיאוריית קונספירציה. ואז יש כאן איזה חיץ, חיץ לצערי, בין אנשים ש... לא רוצים להתפתות לטרמינולוגיה השקרית הזאת, וכן רוצים להישאר רגע שפויים, ולחשוב בהיגיון, ולקחת אחריות על הבריאות ועל החיים שלהם, והם עושים את זה לא מאתמול ולא משלשום, ויש את אלה שלא מעניין את הכלום, רק רוצים לחזור לבתי קפה שלהם שהיו קודם, והם יעשו הכל בשביל זה, וזה פוגע בכולם, כמו שאנחנו יודעים.
לגמרי, תראה, אני רואה בזה גם היבט רוחני מסוים, ואחת הסיבות שרציתי לדבר איתך היום, גם to catch up, כי הרבה זמן לא שוחחנו, ככה שיחה אונליין. וגם בגלל שאני רואה הידרדרות עצומה, איומה, בשיח בארץ, זה פשוט האסקלציה ממשיכה יותר ויותר. אבל אני רואה פה זה גם, יש פה היבט רוחני מסוים. יש פה, ולפי דעתי, תפיסה שהיא מה שמוגדר ב... לפחות אצלנו בדת שלנו, ביהדות, כעבודה זרה. הניסיון הזה להאחז בממסד הרפואי ובחיסון הזה, כאילו זה מה שיציל אותנו וזה מה שמציל אחרים, כאילו שאנחנו, אנשים שכחו שאנחנו באנו לעולם הזה לטיול, טיול די קצר, כן. עם שתקים אחריו של אדם.
כן.
ביותנו בני אדם, בני אנוש, יש לנו, לפי דעתי, זה לא איך רואים את זה, כן, אבל ביחס לשאר בעלי החיים, קודם כל יש לנו יתרון, כי אנחנו אלה שכובשים את העולם ומשעבדים את הטבע, כל החיות הם חלק אינטגרלי מהטבע, הם לא משנים אותו. ובאשר אנחנו כאלה, יכול להיות שיש לנו אולי יכולות יתר, שיש אנשים שמאמינים שזה מביא להם זכויות יתר, אני מבין אלה שחושבים שזה בעצם מעמיד לנו חובות יתר. חובות יתר זה קודם כל לבדוק מה זה בכלל להיות בן אנוש, מה זה להיות אנושי, מה זה להיות אדם, איזה אחריות זה מטיל עלינו. ובמיוחד אם מסתכלים על זה בהיבט שקשור לפחות בלימוד שלי ובעיסוק שלי, בתחום האמונה, זה להכיר בצניעות שלנו כבני אדם, מה אנחנו יכולים לעשות, מה אנחנו נדרוש מאחר לעשות עבורנו, איזה סוג של חברה אנחנו צריכים לייצר ביחד, עד כמה אנחנו מבינים שאנחנו במרכאות או שלא במרכאות שנבעטנו לעולם הזה, ואנחנו גם נצא ממנו בעל כוחנו, צריך להבין שזה הכל פה לשעתו, ויש פה איזושהי תחושה שאנשים שהם חיו באיזה ללה-לנד, ולקחו להם את הללה-לנד, ועכשיו מוכנים לשרוף ולהרוס הכל, ולדרוך על כל מה שבנינו, במיוחד בעקרונות הדמוקרטיים, רק כדי לחזור חזרה. זה כאילו כמו שאתמול אמרה שירלי, אחת מהעוזרות שלי הבחירה ביותר. אז כאילו שיש כפתור on and off לדמוקרטיה. אפשר לעשות כרגע off לדמוקרטיה, לעצור, בוא, יש עכשיו קורונה, מה אתה עכשיו מבלבל את המוח עם כל הזכויות וכל העניינים? הרי כולנו צריכים עכשיו להיות בסולידריות, זה גם דבר חדש, שסולידריות זה דבר שניתן לדרוש ממישהו אחר. זה מעולם לא היה ככה, וזה לא יכול להיות ככה. ונעשה איזשהו פוז לדמוקרטיה, נחכה קצת כמה חודשים, עד יעבור זעם הקורונה, ואחר כך תחזור חזרה, ניתן, אנחנו בעד זכויות, אנחנו לא נגד זכויות, ברור, מה זכויות זה חשוב, רק כל עוד זה לא הזכויות שלי שאתה לוקח. אמר פעם איזה פילוסוף צרפתי, אני לא זוכר את השם שלו כרגע, אבל הוא אמר, כל אחד יכול לסבול, עוד פעם, תרגום חופשי, כן? כל אחד יכול לסבול בקלות את כאבו של האחר. אז מה שמפריע לי מאוד, למשל, אני אתן רק דוגמה קטנה, אנחנו נרחיב על עוד כל מיני דברים היום, אני מקווה, זה שאנשים שהתחסנו, אנשים שהתחסנו שני חיסונים, למעשה הם עומדים בתנאים, לא חשוב שהתנאים האלה, אנשים לא מבינים שהתנאים האלה מאוד מאוד פלקסיביליים, זה מאוד מאוד משתנה, מחר יחליט השלטון שזה לא מספיק, צריך לקבל דקירה שלישית ורביעית וחמישית. מחר, מחרתיים החליטו שיש מוטציה חדשה, חיסון חדש, אותו דבר. אבל כרגע הם עומדים בתקן, אז נראה להם, תשמע, אני כבר בסדר, אני כבר עשיתי את שלי, אז מה אכפת לי שפה עכשיו יתחילו לרדוף אחרי אנשים אחרים שלא עושים. אבל אני רוצה להזכיר לציבור, וזה משהו שהכי חשוב לי, שי, ואני אדגיש את זה אולי כמה פעמים היום, שאנחנו, נדבר על כל בני האדם, מתחסנים ולא מתחסנים כאחד, נבדקים ולא נבדקים כאחד, אנחנו צריכים לשלוט על השיח, ולשמור על השיח, ולא לתת לשיח להידרדר למקומות שהם תחילתו, לפי דעתי כבר ממש בפתח של פשיזם. עצם הדיון הזה, אתה מתחסן, אתה לא מתחסן, כל אחד, זה הפך להיות פה כמו תוכנית ריאליטי, כל אחד מדבר עם השני, כאילו זורקים לפח את הפרטיות. פה מדובר על צינת הפרט, פה מדובר על עניינים שבתחום הרפואה, לכל אדם יש זכות להחליט, הוא לא צריך לתרץ את ההחלטה שלו, הוא לא צריך להסביר אותה, וגם אף אחד לא אמור לדעת מה הוא החליט. ולכן, אוקיי, יפה, ולכן אנחנו צריכים להפסיק להשיב ב, אני לא מתחסן, אני לא מאמין בזה, כן מאמין בזה, אני לא נבדק, כן נבדק, אני לא מוכן, זאת התשובה שצריכה להיות, ואני מדבר עם שי, מדבר עם אנשים כל יום, כל היום, ואני מנסה להגיד לאנשים, אפילו בשיחות הפרטיות שלי, תשנו בבקשה, באים אליהם להתייעץ איתי על כל מיני דברים, תכף אני אספר על מה, ואני אומר, תשנו את השיח, קודם כל, כי אנשים באופן טבעי אומרים, שמע, אני לא מתחסן, בינתיים לא, זאת אומרת, התגובה היא תגובה לכאורה עניינית, כי שואלו אותך שאלה, מה תגיד למישהו, מה אתה מבלבל את המוח, מה אתה בכלל שואל את זה, אבל זאת התשובה הראויה, כמו שאנחנו, ואני כבר חושב שאמרתי את זה בעבר, אני אגיד את זה שוב כאן, אני מצטער ממי שכבר עוקב אחרי הרבה ושומע את הדברים עוד פעם, אולי זה טוב לשמוע את הדברים עוד פעם. אנחנו כחברה בוחרים נשמור על איזשהו מארג, דבק, ששומר עלינו ביחד. אם אנחנו לא נשמור על זה, אז כל אחד, כמו בתלמוד כתוב, כל דעלים גבר, כל אחד, כל מי שאלים יותר יגבר על השני, וצריך לזכור שמי שאלים היום, יכול שיהיו אלימים מחר כלפיו. לכן זה לא זה שהיום יש מישהו שמרזיק איזשהו כוח מסוים, כי זה פקידה בעירייה, או מנהל באיזה חברה, או לא משנה מה, והוא חושב שמותר לו עכשיו להחליט שהוא סוג של מדינה בתוך מדינה, והחוק לא שווה בין כל האזרחים בדמוקרטיה, כל האזרחים שווים בפני החוק. אתה שווה בפני החוק, שי, אני וכל אדם אחר, אף אחד לא יכול לשים את עצמו על החוק, ואף אחד לא יכול להגיד, בשל המצב הנוכחי, המחלה, הפחדים שלי, הסכנות שלי, שזה לא יפגע לי בצוות בעבודה, לא יודע איזה פחדים יש לך, אתה לא יכול לשים את עצמך מעל החוק. אז אני אומר, הדבק שלנו זה באמת, שאנחנו שומרים על פרטיות בנושאים מסוימים, זה קריטי, זה לא משנה אם אתה מתחסן, אתה לא מתחסן, צריך להבין, זה חרב משתי קצוות, היום זה לא מפריע לך, מחר יבוא משהו שכן יפריע לך, על העיקרון לא מבטרים.
זה יכול לחזור לך.
בדיוק, העיקרון לא מבטרים, לא בגלל תקופת חירום, למעשה העקרונות האלה קיימים במיוחד לתקופות חירום, כי במצב שהוא רגיל, אז בכלל אף אחד לא משיג על זה, אף אחד לא בא אליך ומבקש ממך להפר את הפרטיות. נכון. אבל כשמדובר, בדיוק כמו שמדובר על בחירות, הנה אומרת יש בחירות, אנחנו רוצים שהבחירות יהיו חשאיות, אנחנו רוצים שכל אחד יבחר לפי צו מצפונו, לא לפי מה שהשכנים יגידו עליו. אני אתן דוגמה לאנשים בשיחות, אני אגיד את זה גם כאן, ובזה אני אעצור. נניח שאנחנו היינו הולכים לבחור בקלפי, והפרגוד היה עשוי מפרספקס שקוף, כמו שהיום יש בכל מיני מקומות, בכל חנויות וכל חנות וכן הלאה. והיינו צריכים להראות את הפתק, נחפש פה פתק, הנה, לפני שמשלשלים אותו לקלפי, להראות את הפתק, מה שרשום עליו, ואז להכניס אותו. למעשה, אם הכל היה מצולם וכולם יודעים, והכל חשוף, אז באדם לא יכול לבחור באמת במי שהוא רוצה, בין אם זה בראש הממשלה הקיים, בין אם זה במישהו חדש, הוא לא יכול לבחור במפלגה כזאת אחרת, מכיוון שהוא יודע שהשכנים שלו התנכלו לו אולי אם הוא יבחר לא נכון, או יעריכו אותו אם הוא יבחר נכון, בעצם הבחירה היא לא בחירה שהיא נקייה מאינטרסים זרים. כן. לכן אנחנו כחברה דמוקרטית, כדי לשמור על הדמוקרטיה, כדי שהבחירות ישקפו את רצון העם, את הרצון האמיתי של כל אחד ואחד, אנחנו קבענו, אנחנו, כל המדינות הדמוקרטיות, קבעו כלל של בחירות חשאיות, צנעת הפרט, ולכן יש פרגוד, וזה סגור, וועדת בחירות, ושלא יראו מהחלון, ושלא יראו מהדלת. מקפידים על הדברים האלה. ולכן גם שמישהו אותך למה אתה מצביע, יש אנשים שרוצים לספר, ויש אנשים שהם אפילו פעילים פוליטית, זה בסדר, אבל רוב האנשים יכולים להגיד, אני מצטער, אני לא, זה ענייני הפרטי. אותו דבר גם כאן. אגב, אדם יכול גם לשקר, יכול להגיד, אני מצביע לאלף, הוא בכלל מצביע לבית, הוא יכול לעשות את זה כיוון שזה פרטי, לעולם לא יוכלו לדעת. רק שנייה, יכול להיות שאני אצטרך לפתוח את הדלת, שירלי מגיעה, אז העוזרת שלי, אז אני מתרשם לו שזה בסדר.
כן.
עכשיו אני רוצה לומר את הדברים לגבי עניינים שברפואה, אותו דבר. אולי אפילו...
קל וחומר, קל וחומר בדברים שקשורים לגוף שלי, אתה יודע.
לגמרי. הגוף שלי, my body, my choice, הגוף שלי הוא המקדש שלי, אם תרצה לקרוא לזה ככה. זה המתנה שקיבלתי ביותי בן אנוש, ואני יכול לבחור אם אני רוצה לקחת חיסון או לא לקחת חיסון, או טיפול או משהו כזה. וכשאני רואה את ה... אשתדל להיות עדין בשפה היום, אבל כשאני רואה את כל המפמפמי התעמולה הזאת, עולים בטלוויזיה, כי אני לא רואה כך טלוויזיה, אבל שולחים לי כל הזמן צילומים, קטעים קצרים כאלה.
ברור.
רואה פרופסור ברבש, ראיתי אחרים, ואומרים, צריך לפגוע בלא מתחסנים, הם מסכנים אותנו, הם פוגעים בנו וכן הלאה, איך אתה בכלל, יש לך זכות בכלל לדעת מי מתחסן ומי לא? נתחיל משם. אחרי שנעבור את המשוכה הזאת, נדבר על המתחסנים, לא מתחסנים אולי. אתה בכלל לא יכול לדעת, אסור לך לדעת, ואם אנחנו נגיע לפשיזם הזה, ואני מדגיש שזאת פשיזם מוחלט, שאדם צריך להוכיח איזה תרכיב שברפואה הוא לקח או לא לקח, אז באופן עקרוני אנחנו הפשטנו את הזכות שלנו על הגוף שלנו כחברה, ואז זה אומר, קודם כל יהיו גם זיופים מפה הודעה חדשה, אי אפשר בסופו של דבר להכריח את האנשים, יותר מזה, אי אפשר בכלל לדרוש סולידריות, בטח לא מעם ישראל, עם ישראל זה אדם הכי סולידרי שיש, אבל אתה יודע מה הקטע? הוא לא פרייר, הוא יודע להתאחד כשצריך להתאחד, וכשלא צריך להתאחד, וכשמנסים לכפות עליו ולדחוף לו לתוך הגרון איזושהי מגפה, so called מגפה, שלא מזמן שמעתי מישהו שאמר משהו חכם, הוא אמר, אף אחד מהחולי קורונה הזה לא עומד בבית, תמיד חולי קורונה מתים בבתי חולים, אז אולי פה ושם מישהו יוכל לתקן אותי כרגע ולמצוא לי איזה דוגמה, אבל על פי רוב, משהו מאוד מאוד משונה בדבר הזה. אז אני רק חוזר ומסכם, הנושא הזה של צנעת הפרט בענייני רפואה, גם לגבי בדיקות מטוש, המזויפות האלה, וגם אם הן לא היו מזויפות, זה בכלל לא רלוונטי, גם אם היו הכי אמינות בעולם, וכנה לגבי החיסון הניסיוני, גם לא חיסון, זה תרכיב מסוכן מאוד, שהצליחו באמת להסיט מדינה שלמה, כמו שאתה אמרת, באמת באופן, אולי זה לא צריך להפתיע אותנו, שי, אולי אנחנו נאיבים מדי, אבל לקחת אותו בכל מקרה, גם בדברים האלה, מי שלא מעוניין לשתף, ואני מדבר גם על מתחסנים, מי שלא מעוניין לשתף במידע הזה, זכותו ולדעתי גם חובתו, להפסיק את השיח המורעל הזה, ולהגיד אחד לשני, מספיק, אני אעשה מה טוב לי, אתה תעשה מה טוב לך, אני לא מעוניין לדעת, יכול להיות שהתחסנתי, יכול להיות שלא התחסנתי, אתה לא יכול להסתכל עליי כאויב פוטנציאלי, מכיוון שכמו שאנחנו רואים שאדם הוא חף מפשע עד שלא הוא חכה אשמתו, אדם הוא לא מפיץ מחלות, וככה התבטא, זה הביטוי המדויק, אם אני לא טועה, שמעתי את ברבה, שאני נגנפתי לשמוע את זה. מפיץ מחלות, אתה לא יכול להסתכל על כל אדם, שאין לך שום ראייה, הוא לא מתעטש, הוא לא משתעל, הוא לא רועד, אין לו חום, הוא לא מזיע, אין לך שום דבר, גם אפילו בשוטרים, שאמורים לעשות חיפוש על מישהו, או בדיקה, או אפילו, לאחרונה היה פסיקה על זה, גם בנושא של לבקש תעודת זהות, צריך שיהיה חשד למשהו, צריך שיהיה משהו שיצדיק את הפגיעה בפרטיות. אתה לא, החזקה, הסטנדרט הוא שכל אדם זכאי לחופש תנועה ולחופש על הגוף שלו ולחופש על הפרטיות שלו ולציינת הפרט שלו, כל עוד אין סיבה ייחודית, ספציפית, לאדם הזה שצריך כרגע לחשוש ממנו. אנחנו צריכים להסתכל על כולם כי אנשים בריאים. אני שנייה אחת עושה פאוז, אוקיי? קח את המצלמה אליך, רק תפתוח את הדלת.
רגע, כן, מה אומרים עכשיו, עורך דין תמיר תורגל הלך, לא, אני צוחק, אני תכף אראה, אני רוצה לשתף רגע, אני גם רוצה לשאול לגבי זה את תמיר, כי אני כבר זמן מה אומר, היי תמיר, בוא תמשיך אבל, אני לא רוצה את זה.
לא, אני חושב שזה גם טוב, אני רוצה שנעשה פה דו-שיח, ואני רוצה לשמוע מה שיש לך ולהגיב, ויש לי הרבה מה לומר, אבל יש לנו עוד זמן. אז
כן, כן, לא. תראה, שאלה. אני יודע שאתה בקשר, כמו שגם אתה אמרת, השתתפת בפגישות לאחרונה, ראיתי את חלקם, זאת אומרת, את מה שהיה מצולם. אני לא יודע, או בוא נגיד ככה, אני רוצה לדעת, לשאול, האם בחול יודעים מה קורה בישראל מבחינת רמת או כמות ה... אני לא רוצה להגיד מתחסנים, אבל כמות אלה שלקחו טיפול גנטי ניסיוני, האם הם מבינים את זה שבישראל כרגע, אמנם לא כמו מה שהיה לפני 80 שנה, באופן אחר, מתבצעת תרמית, מאוד גדולה, ולא סתם שמתי פה את השיתוף הזה, כי אתה יודע, קודם הזכרת את, אני חושב זה היה ברבש, אבל לא משנה מי אמר את זה, מי שאמר שהם מפיצי מחלות, ואני בא ואומר שהמצב דומה לאז, ואז אומרים לי, מה פתאום אתה מגזים, זה לא קשור לשואה או לנציונל סוציאליסטים, אבל רגע, יש דברים מאוד דומים, אז אמרו על היהודים מפיצי מחלות, והנה יושב פה מישהו בטלוויזיה ואומר שיש פה קבוצה של מפיצי מחלות, אז אל תגידו לי שאין פה קווים דומים, ולא בטרמינולוגיה, כן? בצורת התבטאות. והנה כתבה שפורסמה, אתה רואה, בשישי לחודש, זאת אומרת מלפני יומיים, באתר שנקרא Vaccine Impact, ותראה את הכותרת, Another Jewish Holocaust? Local talk radio reports many dying in Israel following Pfizer experimental mRNA injections. ויפה שהם דייקו ולא קראו לזה vaccines, כי זה לא. ואתה יודע, ואני רוצה לשאול, אני חוזר לשאלה שלי, אם אתה יודע, לפחות עם מי ששוחחת איתו, היית איתו בקשר, הם מודעים למה קורה בישראל, כי מה שקורה בישראל שונה ממה שקורה בצרפת, ובפולין, ובאנגליה, ובגרמניה, ואני לא אומר ששם טוב, אבל אני חושב שמבחינת כמות האנשים שלקחה את הטיפול הגנטי הזה, היא כמות מאוד גדולה ביחס לאוכלוסייה, ויש כאן אולי פגיעה חמורה באוכלוסייה, הם מודעים למה שקורה בישראל?
אני כמובן לא יכול לדבר בשם... או באופן סטטיסטיקה, כי אני בסך הכל מדבר עם אנשים כמוני כמוך, ממה שאני שומע, יש תמיהה, יש תמיהה גדולה מאוד על מה שקורה בישראל. אמנם אנחנו רואים עכשיו לאחרונה מדינות באירופה שמתחילות להכניס את החיסונים, אבל עושים את זה במסורה, ועושים את זה לאט, ואין את כל התעמולה, בוודאי לא במסות האלה שיש בישראל. אנחנו בישראל רגילים לחיות בסגנון, בקצב מאוד מהיר, מדינה שהחדשות מתחלפות כל הזמן, ויש כל הזמן אקשן בגבולות, מה שמעניין שלאחרונה, בשנה האחרונה פתאום אין כל כך הרבה אקשן בגבולות, כולם נרגעו, יש עכשיו קורונה, אבל אוקיי, אבל כל הזמן יש חדשות וכן הלאה, וגם בוער לנו, אנחנו לא אוהבים לעמוד בתור, אנחנו תמיד ממהרים, וגם כאן אנחנו ממהרים לצאת מהמשבר הזה, אם בכלל יש פה משבר אמיתי, אבל בוא נגיד שיש, ממהרים לצאת ממנו, כולם רוצים את החיים שלהם בחזרה, וכולם מוכנים לצערי, ואני כל פעם חוזר לעבודה הזרה הזאת, להגיש את הלחי השנייה, ואפילו עוברים נוספים, רק כדי לחזור, תעשה לי מה שאתה רוצה, רק תן לי את החיים שלי בחזרה. יש לי חדשות בשביל כולכם, כולם, חיים לא חוזרים אחורה, לא יחזרו אחורה, וגם כשאנחנו נסיים, אני וחבריי בעולם, וגם כאן יש לי איזושהי הערת אגב, לגבי חשאי, לגבי כל אנשים שעובדים באופן, במיוחד בארץ, באופן פומבי, אני חושב שאנחנו על הכוונת, במיוחד מהשבוע, כי גם הגיעו לאוזניי שמועות מסוימות, שיש ממש מחלקות שלמות של אנשים שיושבים כרגע, חלקם גם חיכים לשידור הזה, לשמוע, לראות, והם התקפו אותנו, ונסו לתקוף אותנו אישית, זה כבר התחיל.
ומקבלים מזכורות גם מכספנו.
בין היתר, בהחלט. אבל אנחנו, אפשר לעצור בן אדם, אי אפשר לעצור רעיון, אי אפשר לעצור דרך, הדרך הזאת תצליח, האמת הזאת תנצח, זה עניין של זמן, והרבה מאוד אנשים הצטערו, וזה גם אלה שיחות הזה בגרמניה, כמה סימבולי, שאמרתי, שאלתי גם אנשים, אתם יודעים שאחרי נגמרה המלחמה, אנשים יצאו החוצה, אנשים היו בבתים, במחבואים, במקלטים, אני זוכר שכשגדלתי גם, שמעתי את זה לא מעט, שאומרים, הרבה אנשים אמרו, לא ידענו, ידענו שמשהו רק קורה, אבל לא ידענו מה קורה, העדפנו to look the other way, פשוט לא להסתכל, וזה מה שאני רואה גם כאן, הריצת אמוק הזאת להתחסן בכמויות מטורפות על חיסון, שגם אם הוא חיסון טוב ולא מזיק, גם אם זה המצב, הרי אין אפשרות לדעת את זה בשלב הזה. לפני שעושים מבדקים על בעלי חיים, לא שאני כל כך בעד, אבל לפני שעושים את הדברים האלה, ולפני שעושים מריצים בכמויות כאלה מתחסנים, על משהו שגם מבחינה סטטיסטית, כלומר, גם אם תיקח את ה-4,000 או 5,000 המתים בישראל, שעד היום לא קיבלתי את הנתון של הגילאים שלהם, כי לפי הבנתי, רובם ככולם, כלומר, 80-90% מהם בגילאים שהם מעבר לתוחלת החיים הממוצעת בישראל, כלומר, אנשים שבאופן טבעי היו כנראה מסיימים את חייהם, בין אם זה בווירוס הזה או בווירוס אחר, זה קורה להרבה אנשים, הרבה אנשים מסיימים את חייהם בבתי חולים, בגילאים מאוד מבוגרים, כתוצאה מזה שיש להם הרבה מאוד רגישויות, ואחת מהם היא זאת שמכריעה את הכף, וזה עצוב, אבל אם מדובר עדיין על, 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 תופעה שהיא בכמויות כאלה, לגילאים כאלה מבוגרים, אז להפוך את זה למגפה זה שקר, אנחנו גם מבינים שזה מה שקורה גם בעולם, בעצם הנרטיב הוא מנסים לשדר אותו בכל מקום בעולם, רק שבישראל המנות הן קדושות, התעמולה היא קדושה, קדושה, ולכן גם אין ריצת להתחסנות בעולם, בארץ כולם רוצים להתחסן, כי רוצים כמה שיותר מהר להיות חלק מהפתרון, אני בכלל רואה בזה רומנטיזציה מסוימת של המצב, אנשים רוצים, מאוהבים ברעון הזה שהם עכשיו התחסנו, והם עושים את הדבר הנכון, והם יקבלו את הזכויות ואת ההטבות, הם לא מבינים עד כמה הדבר הזה הוא פסול, אפילו אם אני מאמין בחיסון, ואני חושב שזה דבר נכון, רק בשל זה שזה נעשה באופן שזה נעשה, שזה אומר שהאחים שלי, במדינה שלי, חלקם שלא חושבים כמוני, הולכים להיפגע, ואני הולך להיפגע ברגע שיחליטו עכשיו להעמיס על הדרכון הזה, so called דרכון, עוד ועוד ועוד טיפולים ועניינים, רק בדברים האלה, רק בשביל הדברים, בגין הדברים האלה לא הייתי הולך, אני אישית לא הייתי הולך להתחסן, והייתי אומר לא, 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 אנחנו לא נעשה את זה ככה.
אגב, גם הודיעו כבר, אני חושב באנגליה, שלא לא יכירו בדרכון הירוק של ישראל.
לא יכירו בשום מקום, בכלל, במיוחד באירופה לא יכירו בשום דבר כזה, גם בארץ לא יכירו בזה. ובארץ מה שהם מנסים לעשות, וזה...
לא נעים לי לצחוק, אבל...
אנחנו בחצי שעה בתוך השיחה, אז אולי אני אקח את זה לשם, שי, תראה, מה שעושים בארץ זה מאוד מתוחכם, בעצם היו כבר שלוש פגישות בוועדה, ועדת חוקה ומשפט אם אני לא טועה, וחוקה ומשפט בכנסת, על הדרכון הירוק, זה זוועה שהם יושבים שם נבחרי העם, דנים ביוזמה שהיא פשיזם מוחלט,
סלקציה, כן, כן.
סלקציה, מעמדות בעם, בשל, לא משנה בשל מה, כיוון שכל עוד לא בחנו את ההיבטים המשפטיים, אין מה לדון על זה. הנקודה היא שאנשים הרבה פעמים אומרים, שמע, אבל תביא לי פתרון, תביא פתרון, נרצה פתרון. אנשים, גם פה עוד פעם רומנטיזציה של איזה משהו. אם יש בעיה, אין לה פתרון, אז מה זה אומר? שאנחנו צריכים כרגע לעשות שגיאות נוספות. אבל אני אתן לך פתרון, שפתרון מצוין. אני לא מבין איך ראשי המדינה החכמים לא חשבו עליו לפניי. יש היום המון המון אנשים שחוששים מהקורונה, ואנשים מבוגרים וצעירים ומה שאתה לא רוצה. אפשר, בכסף הגדול שזרקו, זורקים ועוד יזרקו, אפשר היה להקים איזושהי עיר זמנית בנגב, נכון. לעשות שם מלונות 5 כוכבים, או לקחת, לא משנה, איזשהו אזור מסוים, ולשפוך שם כמה שאתה רוצה כספים על כל החששנים והפחדנים למיניהם, ואלה שרוצים להישמר מפני המגפה הנוראה שכותלת אותנו כמו זבובים, וכל האנשים האחרים שלא רואים את התמונה ככה ומוכנים לקחת סיכון על חייהם, אני מדבר אפילו על אנשים מבוגרים שמוכנים לקחת סיכון לראות את הנכדים שלהם, גם אם זה, יכול להיות שזה יקצר להם את המשך הזמן פה בעולם, כי הפטרונות הזאת, כי אני, מה שעושים לזקנים זה הכי מחריד אותי, בשם השמירה על החיים שלהם, מנהלים להם את החיים, הורסים להם את החיים, ואני רואה מה קורה בבתי אבות. עכשיו החליטו בבתי אבות שגם בני משפחה לא יגיעו. מי אתם ומי שמכם להיות בפטרונות הזאת, אתם רוצים לשמור על אנשים זקנים חיים זומבים, שהם יחיו בלי משפחה, בלי חברים, בלי תרבות, בלי שום דבר, העיקר שאנחנו שומרים להם על החיים, איזה מין חיים אלה? תן לבן אדם לעשות את הבחירה שלו, מה, איזה סיכונים הוא לוקח, איזה סיכונים הוא לא לוקח, לא כל אדם מבוגר ולא כל אדם מעל גיל 80 הוא בסכנה. אדם שנמצא בסכנה, וזה מה שהזכרת מקודם שי לגבי לקיחת אחריות על הבריאות, זה אדם שהמצבו הבריאותי בשל אורח חיים ברוב המקרים, פגיע יותר, בסדר, יש אנשים שהם לא כאלה, יש אנשים בני 80 ובני 90 שהם בריאים מאוד, ואין להם שום פחד ושום צורך לעבור את מה שהם עברו כילדים קטנים, ולראות שלטון שמתהפך על האזרחים שלו באגרסיביות, לראות תעמולה מחרידה, מחרידה, שמעתי שאמרו שאיזשהו מישהו, איזה פרופסור יצא ואמר שעורכי דין, לא יודע מי הוא מתכוון, לא מכיר כאלה, אבל עורכי דין מפמפמים או משדרים, פייק ניוז, אני מאוד אשמח לדעת למי הוא מתכוון, אבל כל מי שאומר לך על פייק ניוז צריך לבדוק על מה הוא מדבר, זה על משקל הפוסל, כמו הוא פוסל.
בדיוק.
אני כן רוצה לחזור למה שהתחלתי איתו כדי לא להתפזר יותר מדי, יש פה, היה אפשר לקחת את כולם לעיר, כל מי שרוצה לבנות איזושהי עיר, תאמין לי, היו כמוני כמוך מלא מתנדבים שהיו באים שם עם חליפות חלל, לעזור להם ולשמח אותם ולתת להם אוכל והכל, וכל האחרים הם ממשיכים את העסקים רגיל, כל מי שאין לו חשש היה ממשיך רגיל, וכל מי שיש לו חשש היה הולך לעיר המקלט. זה הגיוני. למה לקחת את כל האזרחים, ולהפוך את המדינה במרכאות לעיר מקלט מקורונה, ועוד לרדוף אחרי אנשים עכשיו, כי הם לא משתפים פעולה עם הנרטיב החדש הזה, כשאולי מאדם לא מתאים לו, הוא רוצה לקחת אחריות על החיים שלו, מאדם יכול לקחת אפילו את חייו בידיו, אנחנו רואים לצערנו שזה קורה הרבה בגלל מתוך ייאוש היום, אז בוודאי ובוודאי אתה לא יכול להכריח אותו איך לחיות. וזה הכל, הכל תפיסה שהיא תפיסה פשיסטית, היא תפיסה של לנהל אחרים, קומץ קטן, שנשלח בשם הרוב, לנהל את ענייני הרוב, לנהל, לא לשלוט בהם ולהתאמר בהם, לנהל את העניינים, אנחנו שלחנו אותך, בנימין נתניהו, וכל חבר מרעיך, כדי לבנות פה כבישים, כדי להחזיק מערכת בריאות טובה, ואם מערכת הבריאות יכולה לקרוס, או שתקרוס קודם, אנחנו קודם כל תמצא אותה לפול קפסיטי, במקום שכל הזמן אומרים לנו, שר בריאות, סלח לי, אני לא רוצה להתבטא באמת, בצורה פוגענית, אבל אי אפשר להחשיב את הדברים שלו אחרת מהזויים, הוא אומר, אנחנו נפתח את המשק, אם יהיה לנו 800, אם יהיה לנו זה, או פרויקט, או לא חשוב
מי אמר. חבל להשקיע, אני באמת אומר לך, חבל להשקיע זמן בלדבר עליהם, כי מבחינתי הם לא מקצועיים, הם לא אחראים, הם מזלזלים בתפקיד שלהם, והם מלעיתים אותנו בפייק מידע, אז אני לא חושב שיש טעם לדבר.
אני כן רוצה להגיד משהו נוסף, אני כן רוצה להגיד לגבי הנושא הזה של מה יקרה בסוף, אנחנו לא נעצור בלהחזיר את החיים בחזרה, אני חושב שגם יש בזה, כמו שאמרתי, יש שבית רוחני במה שקורה, אני כן בהחלט רואה בזה גם מעלה מסוימת, שהרבה מאוד בני אדם, בין אם היום עדיין ישנים, ויקומו, יקיצו מהשינה בעתיד, ובין אם כאלה שיתעוררו, ויש שם המונים שמתעוררים כל הזמן, ככל שהזמן עובר אגב, זה בסך הכל מאיר יותר אנשים, כי כמה אפשר לשתות באנשים בלי סוף. אני חושב שאנשים יסתכלו על החיים שלהם, מה אנחנו עושים פה, למה אנחנו פה, מה אני יכול לתרום, אני חושב שבעת הזאת, כל אדם שיתעורר, צריך להיות מה אני יכול לתרום, באיזושהי דרך, כלשהי, לדבר עם השכנים, לעשות משהו, לשמור על השיח שלא יהיה מורעל, להתנדב. אני רוצה לנצל את השידור איתך היום, כדי בעצם, רציתי להגיד את זה בהתחלה, אני אגיד את זה עכשיו, אני מחפש מתנדבים, תכף אני אגיד למה. אבל אני רק אסיים מה שהתחלתי מקודם, לגבי איך אנחנו נסיים את כל התהליך הזה בעולם, לא בארץ. ישראל לפי דעתי תהיה האחרונה, או בין האחרונים, אלא אם כן, הציבור, מכיוון שהוא מאוד מאוד מהיר בלעוף לאיזה כיוון מסוים, יכול להיות שהוא יתהפך מהר מאוד חזרה לכיוון השפיות, אבל אנחנו נפרק את הפארמה, וכל מפמפמי ודוחפי המגפה הזאת, הם ינתנו את הדין על מה שהם עושים. הפארמה בעצם יצרה בעולם מדע תאגידי, אין יותר מדע אמיתי, יש מדע תאגידי, אוניברסיטאות היום תלויות בכסף שהן מקבלות מהתרומות של חברות התרופות, בתי חולים, ראיתי שפרסמו לאחרונה על גליה רהב, שראיתי אותה המון מדברת, וכל פעם התפלטתי, איך היא מדברת בכזה ביטחון, וכמה כמה מפמפמים פה שקרים, וראיתי שפרסמו שהיא בעצם ערכה הרבה מאוד בדיקות, איך זה נקרא, ניסויים עבור פייזר. כלומר, יש פה קשר סימביוטי בין אותם אנשים שעולים בטלוויזיה, גם ברבה שידוע שיש לו קשרים בפארמה ויש לו מניות והוא קשור בדברים האלה, זה לא דבר חדש מהיום. הם בעצם, אין פה גילוי נאות, הם לא אומרים את הקשרים שלהם, הם מדברים כאילו הם ממש נקיים מכל, חפים מכל קשר לכל דבר.
והתקשורת עושה את המד אחת, כי היא גם לא מדברת על ה... אין שום גילוי נאות לא מצידם ולא מצד התקשורת, שהעבודה העיתונאית שלה אמורה להיות לגלות לנו שיש להם עוד אינטרס סמוי, שלא מגלים לנו אותו, ולכן אי אפשר באמת לקבל את הדברים שלהם כאמת, אם יש להם עוד אינטרס שנוגד את האינטרס הציבורי.
או לפחות גילוי נאות על הקשרים שלהם עם תעשויות תרופות, לפני שהם עולים ומדברים בשידור ומספרים כאילו שמדברים באופן מקצועי מובהק לגמרי, כאילו שאין להם קשר לכלום. זה לא רק זה, לא יכול להיות שאדם לא יהיה ספקן, אנחנו רואים את האנשים, כמו אנשים מהמודל ההיגיון הבריא, מדענים משכמם ומעלה, שהם לא, אין להם קשרים, והם לא מחויבים, או היו מחויבים, לא משנה, לתעשיות התרופות, ואז הם מדברים אמת, ושואלים שאלות קשות. פה עולים אנשים שמדברים, אני גם שומע בכלל, מדברים על החיסון, כאילו, איך אנשי מקצוע, שיודעים שלוקח בין 5-10 שנים לייצר חיסון, יודעים על הבעיות שיש עם החיסון, עם טכנולוגיית ה-mRNA, יודעים על כל הבעיות, תופעות לוואי שצצות אחרי כמה חודשים, היום כבר מצטברות מלא עדויות של אנשים שנפגעים, אנחנו רואים את זה בלי סוף, ויש היום ארגונים ועמותות ואנשים פרטיים שאוספים את המידע הזה, ומתקשרים פוסט אחרי פוסט, כל אחד שלה בפייסבוק, כל אחד שכתב איפשהו, בוואטסאפ, מתקשרים, בודקים, שואלים, כדי שהנתונים יהיו, לא הנתונים השמיים, אלא הנתונים שיהיה סטטיסטיקה, כמה אנשים נפגעים. כן. בכל מקרה, אני רוצה לומר שאנחנו הולכים לפרק את המבנים האלה של הפארמה, כשאני אסיים, אני וחבריי, עורכי הדין בכל העולם, לא יהיה יותר אוניברסיטאות שיקבלו כסף עבור המחקרים שלהם מתעשיות התרופות, לא יהיו בתי חולים שיקבלו כסף עבור הניסויים שהם מבצעים עבור חברות התרופות אצלהם בבית חולים, הדברים האלה יעשו בשיטה אחרת, המדע יהיה נקי וזך, ורק ככה נוכל באמת לפתח דברים שהם טובים לאנושות. היום יש פה מצב שהכסף מנהל את העניינים, וזה כולל גם את ערוצי התקשורת, ודאי, הם גם חלק מהסיפור הזה. שוב, אנחנו יגידו לנו שאנחנו ספקולטורים וקונספירטורים וכן הלאה, אני יכול לדבר על מה שאני רואה, אני רואה את ערוצי הטלוויזיה מתנהגים כמו שופרי תעמולה, אני רואה ציבור שלם לצערי שנוהר כמו עדר, ממש, אחרי הנושא של המסכות, עכשיו התחילו עם שתי מסכות, פשוט לא יאמן. אני דיברתי עם עורך דין השבוע, שצריך ללכת לזה דיון, והלקוחה פנתה אליי שהיא פטורה ממסכה, והעורך דין לא יודע אפילו על מה אני מדבר. אז הוא שואל אותי מה לעשות, והסברתי את הדברים לעומק וכן הלאה, ושלחתי גם חומר שכתבתי והכל בסדר, אבל מפתיע אותי איך עורכי הדין, קולגות שלי, אתם הולכים לבתי משפט, אתם מוטים את המסכה הזאת, לא בררתם, לא בדקתם, לא בדקתם את החרגות בחוק, אפילו בגץ, שלא דן בסמכות של המדינה, ולפי דעתי זה שהוא לא דן בסמכות של המדינה, משאיר לנו באיזשהו מקום לאזרחים להחליט, אם אנחנו רוצים לסמוך על הסמכות הזאת של המדינה, שאפילו בגץ לא מוכן לדון בה, בגלל איזשהו טיעון הזוי של שיהוי, הרי מדובר על משהו חדשני וייחודי, הוראת שעה שנחתה לנו משום מקום, לא היה דבר כזה מעולם, לא היה שום הוראת שעה לעטות מסכות אבח במלחמת המפרץ. למה? כי אף אחד לא ניסה לבנות פה חברה ולשנות את פני החברה, תרתי משמע. פה יש ניסיון אגום והזוי, ומשפטנים הבכירים ביותר, ועד הזוטרים ביותר, במקום לבוא ולבדוק ולשאול ולחקור ולהיות ביקורתיים, כולם עושים, אז גם אני עושה. זה פשוט דבר שלפי דעתי הוא לא נכון, הוא שגוי. ושי, אני פה עכשיו אגיד את הדברים, מה אני מבקש, אני מאוד מקווה שזה יקרה. אני כמעט קורס תחת הנטל של כמות הפניות, באמת, אני הפכתי למפורסם בעל כורחי, אני אומנם עוסק בזכויות אדם וזכויות רפואיות, אני עושה את זה כבר כמה שנים, והדברים הם יחסית בשוליים, הם לא בכותרות. השנה הזאת, 2020, בעצם זה התהפכות של הממסד הרפואי והשלטון והתקשורת על האזרחים בהתקפה, ככה אני רואה את זה, חסרת תקדים, כדי לשנות את כל הנורמות, לזרוק את הדמוקרטיה לפח, ולהפוך אותנו לצייתנים ופחדנים מפני איזשהו נגיף, שיכול להיות שהוא יכול להזיק אולי לחלק מהאנשים, יכול להיות שלא, אבל בטח בסדר גודל של מדינה ועולם, מה שקורה פה זה הונאה גדולה. ואני רוצה להקים פה צבא, צבא קטן, והצבא שאני רוצה להקים הוא לא צבא של מרד, צבא של אהבה. אני רוצה לקרוא עוד מפה לאורחי דין צעירים, למשפטנים צעירים, לאנשים באוניברסיטאות, לסטאג'רים שרוצים לעזור לי ולאחרים, לתת יד למה שאנחנו מנסים לעשות, לתת מענה למאות ואלפי פניות שאני מקבל. אני רוצה שאנשים ידעו שיש כתובת, שהציבור השפוי מתארגן, מתאחד, נותנים יד לאנשים שידם אינה משגת. אני הקמתי קרן וביקשתי מהציבור לתרום לי לתמיכה בפעילות משפטית, אז כרגע זה לא סכומים גדולים, אני יכול להוציא, ואנחנו מתחילים להוציא מכתבי התראה, ומשם ניגש להוציא צווים, תכף אני אספר באיזה תחומים, אבל אני צריך שיהיו סביבי עורכי דין, שאני אוכל להעביר להם את כמות הפניות הבלתי נתפסת הזאת, שאדם אחד וגם לא שניים ושלושה יכולים לטפל בכולם, אני צריך את אתכם, תבואו להתנדב, מה שיצטבר בקרן, אתם תקבלו גם תשלום, בהתאם לעשייה, אבל קודם כל תבואו מהלב, אני עובד עם עורכי דין, קולגות שהם מצוינים, ויש גם כאלה שהתעוררו ועובדים, אבל הם אולי בגלל שהם גם בכירים, והם עוסקים במלאכה הרבה שנים, העלויות הן בהתאם, אני צריך כרגע מענה רוחבי, אני רוצה שכל אחד, ופה אני אמנה שי, אפשר להמשיך?
בטח, בטח.
אני אמנה עם מה אני מתמודד, שתבינו עד כמה זה רוחבי בכל מקום, מעבר לשיח הפסול, שכולנו צריכים להתנגד ולגנות אותו, וכשאני הייתי רואה, אם אני רואה בטלוויזיה שאומרים מה שאומרים, ללכת ולהגיב אצלהם בדף אם אפשר, אני לא יודע אם הם מפרסמים את זה בפייסבוק, את התוכניות שלהם, או להתלונן אצל המפקח הרגולטור על שידורי המדיה, להגיד שהשיח הזה זה עידוד להפרה של חוקים, לדבר על זה שצריך לפגוע בלא מתחסנים, זה אומר שקודם כל אנחנו נדע מי מתחסן ומי לא, שזה הפרה של פרטיות. ניסיון שהפרה על פרטיות יש בו גם היבט פלילי, לא רק היבט אזרחי. אבל שתבינו, ניתן דוגמאות. מה שהכי חם כרגע זה הצבא, אבל זה משתנה משבוע לשבוע, כי בצבא החליטו שרוצים לעשות מבצע כנראה, ובהתחלה התחילו להטיל סנקציות על חיילים, אני מקבל הקלטות לפעמים של מפקדים ומגדים, איך שהם מדברים לאנשים, איך הם מנסים בשיח פסול, מורעל ורדוד אגב, להגיד לחיילים, שמעתי איזה מגד אחד שאומר, תסבירו לי למה אתם לא מתחסנים, החיילים צריכים לתת לו תשובות, על מה? מי אתה בכלל שצריך לדעת את הדברים האלה? זאת נקודה אחת, אבל הצבא החליט לעשות דבר עוד יותר מכוער בעיניי, אמנם נתנו מענה לדרישה שלנו אחרי שאני דיברתי באישית עם דובר צהל ויש קצינת פניות הציבור ואפשר לפנות נקודתית, זה גם מפורסם אצלי בדפים, שי אולי גם אתה תעלה את זה אחרים, אפשר לפנות אליי, אנחנו נפנה אתכם למי שצריך, ונותנים מענה נקודתי, זאת אומרת שאם יש חייל שהנישו אותו או עשו לו סנקציות ספציפית עליו בגלל שהוא לא מתחסן, בצבא גם קשה לשמור על פרטיות, כי בכל זאת זה בצבא, חיסונים נעשים בצבא, אז הצבא אכן מטפל בזה, וכן, לא בכל המקרים, וגם לפעמים מרימים עליי קשיים, אבל יש, אני מקבל פידמיקים מחיילים שאמרו לי, כן, פניתי, והפסיקו לי את הסנקציות וכן הלאה. לא משנה שכבר יש אי נעימות בתוך היחידה, ויש כבר אווירה לא נעימה, שלא הייתה צריכה להיות מלכתחילה. אבל הצבא החליט לעשות משהו יותר חמור, לקחו בפקודה של הרמטכ"ל, אם אני לא טועה, הוציאו פקודה שכל הבסיסים הסגורים לא יוצאים הביתה, אלא אם כן יש שם 85% מתחסנים מכל הבסיס. כלומר, עכשיו מתחילים לגרום לחיילים לצאת אחד על השני, כי בעצם חיילים, חלקם, אלה שהתחסנו, לא יוצאים הביתה, לפי דעתם, מכיוון שחיילים אחרים לא מתחסנים. הדבר היחידי וראוי שהצבא היה צריך לעשות, הם גם הם מתגאים בזה שהם מעודדים את החיילים להתחסן, אנחנו מדברים פה על ניסוי בבני אדם, אנחנו מדברים פה על חיסון, לא צריך לקרוא לזה חיסון, כמו שאתה אומר, תרכיב גנטי, שאושר באישור חירום מיוחד, ורק למצבי חירום, האישור של FBI, אנשים לא יודעים את זה, זה אישור למצבי חירום. עכשיו, אני לא יודע מתי יש מצב חירום לחסן משהו, כי חיסון זה טיפול מונע על משהו שלא קיים כרגע, אבל עדיין, ככה נתנו את החיסון הזה, עד כדי כך את האישור הזה, עד כדי כך הם התפלפלו והיו שם מתנגדים, וזה ניתן רק לחצי שנה, וזה מוגבל בהרבה מאוד הגבלות, ויש מדינות באירופה שכבר חסמו את זה ולא מאפשרים את זה, מכיוון שראו תופעות לוואי וראו אנשים שנפגעים מזה, ועל הדבר הזה צבא הגנה לישראל מעודד, מפמפם, מפרסם, עושה שיחות מוטיבציה לחיילים שלו, שזה הקבוצות האוכלוסייה הכי פחות פגיעות. למה? כדי שכולנו נשדר עם הנרטיב הזה? זה נורא והיום. אני אמשיך מהצבא, ולכן גם את זה צריך לתקוף משפטית, ותקיפה משפטית כזאת היא מורכבת מאוד, פה אני צריך, שוב, הלוואי והציבור היה מתגייס מבחינת הון, מבחינתי שלא ייתנו לי שאחרים יקימו קרנות, זה לא מעניין אותי להיות בחזית.
תן לי שתי מילים, ארבעה מילים,
סנס, כדאי שגם אני...
יש כבר אנשים שמאוד מתרגשים מהפנייה שלך, אז יש כבר הצעה שתעשה סרטון קצר, שפונה רק לעורכי דין להתנדב, דבר שני, קישורים לתרומות כספיות, אז מה שאני אעשה, מהצד שלי, אחרי השיחה הזאת, אמיר, אתה תיתן לי קישורים, בין אם זה לתרומות, בין אם זה לדברים אחרים, ואני אשים אותם בסרטון הזה, אז כרגע אין את הקישורים האלה, אבל תחזרו לסרטון הזה, בין אם זה בפייסבוק ובין אם זה אצלי בלייב 528, ואז הקישורים שם יהיו רלוונטיים ותוכלו להיכנס, וזה יהיה הרבה יותר קל ונגיש בשביל לתרום או לעזור, כן? בכל דרך אחרת. דבר נוסף, אני רוצה לדייק, כי זה חשוב מה לעשות, כי גם אנחנו מושפעים ונופלים לצורת דיבור ולטרמינולוגיה שלהם. חשוב לזכור, שבהתחלה זה הוצג כחיסון פלאי שהולך להציל אותנו, ואז יצא דרך מה שהם קוראים לו פייק ניוז, יצא שזה בכלל ניסוי, ואז לא הייתה להם ברירה, וביבי יצא ואמר בצורה כזאת שנשמעת לכל מי שלקח את התרכיב הגנטי הזה, שהוא בעצם אלטרואיסט והוא הולך להציל את העולם, וישראל היא מעבדת הניסויים של העולם. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא גם הונאה, וגם קצת דומה הרצחת וגם הרשת, כי כאילו כבר תפסו אותך בפשע, אז אתה ממשיך ומנסה להמתיק אותו והופך אותו למשהו אחר, ובצורת הדיבור, נגיד האופיינית לראש הממשלה שלנו, הוא סובב את זה, בעצת מי שכתב לו את הטקסט, והפך את זה כאילו, זה יתרון, כי ישראל עכשיו מובילה את העולם בפתרון לקורונה. וזה שוב, זה שקר על שקר על שקר, כי יש כאן ניסוי, ושוב, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לכאן, אבל אני רק רוצה להזכיר לאנשים שזה ניסוי בטיפול גנטי, זה לא חיסון, זה לא מונע, זה לא הולך לעצור, והראיתי קודם תמונה של כרטיסייה, ומדברים על שלוש מנות, וכבר על מנה רביעית, ואנחנו יודעים למי שקורא את המסמכים של מי שכותב אותם, את התוכניות האלה, אנחנו יודעים שמדובר על הרבה מנות חיסון, לא מנות בודדות. עוד נקודה קטנה, תמיר, ואני אתן לך להמשיך, סליחה. הנושא שהעלית קודם לגבי הפרדה, נגיד לעשות עיר ולהעביר אליה את כל מי שמפחד, או ההפך, אתה יודע, זה לא יעשה מאותה הסיבה שלא עושים מחקרים על ילדים מחוסנים לעומת לא מחוסנים. כי אז התרמית תחשף. ולא יעשו את זה. כי המדע השקרי של התאגידים פשוט יתפוגג, ייפול, יתפורר, וכולם יראו, ילדים לא מחוסנים, לרוב, אני לא רוצה, אתה יודע, הכל, אבל זה תלוי בעוד גורמים, אבל לרוב יהיו יותר בריאים מכאלה שקיבלו את החיסונים הרגילים, אני לא מדבר עכשיו על התרכיב הגנטי הזה, כן? אני מדבר על חיסונים אחרים, מה שהם קוראים לו באמת חיסון. ולצערי לא עושים את המחקרים האלה, ואנחנו יודעים הרבה הטעיות שיש לחברות האלה, כן? בשביל להטעות הציבור. אז הם לא עושים את הניסויים האלה ואת הבדיקות האלה, סליחה, לא ניסויים, כי האמת די ברורה והתוצאות די ידועות מראש, אז הם לא עושים כדי שהציבור לא ידע. ולכן גם לא יעשו את הבדיקה שהצעת, שאני חושב שזה רעיון טוב, אבל זה פשוט לא רואה את זה קורה, כי אז התרמית תחשף. תמשיך בבקשה.
כן, תראה, אתה כבר מעלה עוד נקודות, אז אני אתייחס אליהם. אני חושב, פעם לא הייתי כל כך פסימי, אופטימי לגבי זה, היום אני יותר אופטימי, דווקא בזכות הקורונה וכל מה שקרה ב-2020. אני מאמין שעוד בתקופת חיי, בהנחה ואני אחיה לפי מצופה, אני מאמין שעוד בתקופת חיי אנחנו נראה את התעשייה הזאת קורסת, את התעשייה של החיסונים. זה שריד משנות ה-50, זה מנה אחת לכולם, גם למבוגרים, גם לצעירים, גם לאנשים לא בהתאם לגודל של הגוף של בן אדם או לרגישויות שלו, בלי לבדוק רגישויות מראש כשיודעים שיש אנשים שיפגעו. זה פרקטיקה של מעין תפיסה כזאת שכולם כמו עדר, זה משהו שהיה פעם ולא נשאר ברפואה אלא רק בתחום החיסונים. שמעתי גם שמדינת ישראל הציע שאנשים שיפגעו יקבלו מיליון שקל, או עד, נכון, משהו כזה, מיליון שקל, מי שנפגע מחיסון, אבל יש רק בעיה קטנה, יש מה שנקרא כוכבית, כמו שעוברים לעשות המשפטנים, רק עם הנכות מלאה, הנכות מוחלטת, משהו כזה, לא יודע, אבל חמור מזה, רק אם אפשר להוכיח קשר סיבתי. אני יודע מניסיון שיש לנו כבר חוק שנקרא חוק ביטוח נפגעי חיסון, יש, משנת 89. חוק ביטוח נפגעי חיסון, מדינת ישראל מכירה בזה שיש נפגעי חיסון, ומבטחת אותם. לא משנה שלא אומרים את זה להורים שמכסים את הילדים שלהם, לא אומרים להם, תדע לך, יש לנו חוק ביטוח נפגעי חיסון למקרה שתיפגע, כי ברגע שיגיעו את הדבר הזה, אז אנשים יחששו אולי. אז אומרים להם שמה פתאום, קצת אדמומיות באור, קצת פה, קצת שם. עד היום אף אחד לא קיבל כסף בזכות החוק הזה. אף אחד לא הצליח בזכות החוק הזה לקבל פיצוי, כי אף אחד לא הצליח להוכיח את הקשר הסיבתי, כי הרופאים לא רוצים להודות בקשר הסיבתי. אנשים, במקרה של הקורונה כבר, כל כך הרבה אנשים נפגעו תוך יום, יומיים, שעות אפילו אחרי החיסון, ועדיין לא מספרים לנו על זה בתקשורת המוסדת. אני רק רוצה לחזור.
ורגע, אני מקריא שלוש כותרות. אחד, פייזר נכנסה בסכום C של 2.3 מיליארד דולר, על אישומים הקשורים לשיווק בלתי חוקי של 13 תרופות, היא תשלם קנס של 430 מיליון דולר על קידום מחירות לא חוקי של תרופה, והיא תשלם מיליון שקל במסגרת פשרה בתביעה ייצוגית בישראל, כן? זה חברה עבריינית, כאילו, על זה מדובר, ומדינת ישראל או ראש ממשלת ישראל חתם איזשהו חוזה על ניסוי, על תושבי ישראל בתרכובת גנטית, עם חברה שהיא כבר הורשעה, זאת אומרת, נקבע לה פיצויים על דברים, אני אגיד, לא מוסריים שהיא עשתה.
אני אגיד לך יותר מזה, אני לפני שבועיים בערך, כשהייתי לפני הפגישה שהייתה לי בוועדה של הקורונה בגרמניה, אז הזמינו אותי לאיזה בר, ולא ידעתי בכלל שיש שם, אמרו שמקימים איזה מפלגה, אבל לא ידעתי אפילו מי קשור לזה, לא ידעתי שאנשים שמזמינים אותי הם חלק מזה, אבל באתי בשמחה, ואז פתאום שהגעתי, הם ספרו שם לאחור, והתחילו במצלמות, יש שם שלוש מצלמות מקצועיות, ועוד מלא אנשים עם אייפונים, וצילמו שם הרעיון של איזה חצי שעה יותר, שאלו אותי הרבה שאלות על ישראל ובכלל, ואני אחרי איזה 7 שעות של נסיעה כזה אפוף, וזה אמרתי, טוב, יאללה, נכנס לאקשן, ודיברתי, אמרתי דברים. מסתבר שגם היה צוות ישראלי, שכנראה הצליח לשים את היד הצילומים, של ערוץ 1, כאן 11, ועשו כתבה עליי 3 דקות, ומה כתבו למטה בכותרת? כתבו, עורך דין הישראלי, ממובילי מפלגת מכחישי הקורונה בגרמניה. זאת אומרת, אני, כשבאתי כאורח, אני ממובילי המפלגה, המפלגה היא מפלגה, אגב, לדמוקרטיה וחירות, הפרט ודברים מהסוג הזה, שמנהל אותה עורך דין גרמני, שהוא גם עורך דין אמריקאי, דוקטור למשפטים, אחד הטובים בעולם, אחד מטובי המשפטנים בעולם היום, וכבר הפכו את זה למכחישי קורונה, ומי עשה את זה? הכתבה של דוב גילר בערוץ 11. עכשיו, הם יודעים שהם יקבלו תביעת דיבה, הם יודעים שיצטרכו לשלם גם, אבל לא, אין להם שום בעיה, זאת אומרת, לפי זה כמו שאמרת לגבי הפרמה, הם יודעים שהם צריכים, הם ישלמו על מה שהם עושים. אני גם אחר כך ראיתי כתבה, וגם איתם אני בקשר קבוצה של ישראלים, שזה פעם ראשונה שאני קראו להם בערוץ 13, קאט מתנגדי החיסונים, גם קאט, ויש גדרים מדויקים בעולם המשפט, מה זה קאט, והיועצים המשפטיים של ערוץ 13 יודעים טוב מאוד, שאסור להם להגיד על אנשים קאט אם אין ודאות שזאת קאט, לפי כל המאפיינים של קאט, וגם מתנגדי חיסונים זה מושג שעד היום מעולם לא השתמשו בו עם צירוף של פנים ושם של בן אדם, כלומר עכשיו אנחנו רואים עליית מדרגה בנושא הזה או ירידת מדרגה, למה? הם יודעים שהם יתבעו תביעות דיבה והם יודעים שהם ישלמו, זה חלק מהתקציב של הביזנס.
זה מגולם להם בתקציב.
עכשיו אני רוצה להרחיב, בתי אבות, היום בתי אבות, אנשים שעובדים בתי אבות, ואני כבר מטפל בכמה מקרים כאלה, בעיקר הפרילנסרים, לא נותנים להם להיכנס לעבודה, הם לא מראים אישור התחסנות. תבין שי, עד כמה ההידרדרות, שים לב, הדרקון הירוק כבר איתנו, עכשיו איך עושים את זה? בהתחלה הפוליטיקאים מפריחים בלוני ניסוי, עכשיו בכלל לא יודע מי אמרו, לא אמרו, כי הם אומרים את זה בשמם, כי זה כל הדלפות מתוך ישיבות, שטייניץ אמר לעשות חיסון על ילדים, אני לא יודע אם הוא אמר או לא, לעשות ניסוי על ילדים, כדי שנוביל את הניסויים בתחום הזה בעולם. אבל אם הוא אמר את זה, זה חמור מאוד, אבל עצם זה שאומרים בטלוויזיה שהוא אמר, ומייחסים לו את זה, מתחילים להרעיל את השיח. ואז עולה ברבש, ועולה גל ירע, ועולה פה ועולה שם, וכל מיני מומחים איתם. ואז מה שקורה בסופו של דבר, זה שהציבור, אנשים שיש להם אחריות, כמו בבתי אבות, כמו בחברות, כמו בצבא מפקדים, וזה כל אחד חושב שמותר לעשות מה שהוא רוצה. היה איזה מפקד אחד שאמר שהוא רוצה שאנשים שלא מתחסים, ילכו עם אפודים זוהרים בבסיס.
ראיתי.
לא חושב שהורידו את הסיפור הזה, ברור, אבל זה, השיח הזה בעצם מנסים להנחיל אותו, כי הרי אי אפשר חוקית לעשות את זה. בגלל זה גם לא הוציאו עד עכשיו שום מסמך על הדרכון הירוק, כי הם יודעים שיתקוף את זה משפטית מיד. אני גם יודע שקולגות שלי גייסו כסף לדבר הזה, אז הם מחכים כבר בהיקון לפעול. אבל מנסים לגרום לזה לקרות בפועל. בבתי חולים לא נותנים לאנשים לעשות בדיקות, לא בדיקות, סליחה, טיפולים רפואיים, ואני גם פה מעורב, אם הם לא מראים בדיקת מטוש, בדיקת קורונה. שוב פעם, אם הבדיקה הייתה רלוונטית לטיפול שאתה מקבל, אם צריך כרגע לעשות לך ניתוח וצריך לעשות לך בדיקת דם כדי ש...